נקודת המבט שממנה נתבונן על הקיבוץ בהרצאה הערב היא נקודת המבט של חיי הקהילה. הקיבוצים היו קהילות שיתופיות, ובמקרים מסוימים הם עדיין כאלה. בהרצאות הקודמות דיברנו בעיקר על השיתוף ועל האידיאולוגיה הסוציאליסטית שעליה התבסס השיתוף. היום נדבר על הקהילתיות. בחלק הראשון של ההרצאה אדבר באופן כללי על המושג קהילה ועל בעיית הקהילתיות בעידן המודרני. אחר כך נבחן את המקרה של הקיבוץ. לקראת סוף המאה ה-19 התהווה מדע הסוציולוגיה. אחד מראשוני הסוציולוגים, הגרמני פרדיננד טוניס, פרסם בשנת 1887 את ספרו החשוב "גמיינשאפט ונגזלשאפט", או בתרגום לעברית, "קהילה וחברה". התזה העקרונית שהציג טוניס בספרו היא שבעידן המודרני הקהילה הולכת ונעלמת והחברה תופסת את מקומה של הקהילה. טוניס הבין במושג גמיינשאפט או קהילה קבוצה חברתית קטנה יחסית, עם קשרים חזקים בין החברים, מידה גדולה של ערבות הדדית ותחושת שייכות, ואיזו תכלית משותפת לכל חברי הקהילה. המשפחה המורחבת, החמולה או השבט הן דוגמאות לקהילה במובן זה. כך גם הכפר של ימי הביניים או הקהילה היהודית הקטנה בגולה. טוניס טען שתהליכי המודרניזציה מפרקים את הקהילות המסורתיות. התיעוש, האיור והדמוקרטיזציה מסלקים במהירות את הקהילה מעל בימת ההיסטוריה, ובמקומה מופיעה החברה, גזלשפט בגרמנית. גם החברה, כמו הקהילה, היא קבוצה אנושית שבה בני אדם משתפים פעולה ביניהם. אבל הקשרים בחברה הם קשרים מכניים ופונקציונליים. שיתוף הפעולה מושתת על האינטרסים הפרטיים של כל אחד מן המשתתפים. חברי החברה לא חולקים תכלית משותפת, הערבות ההדדית ביניהן מצומצמת, וכך גם תחושת השייכות וההזדהות. אנחנו יכולים לחשוב על מפעל מודרני כעל דוגמה מובהקת לגזלשפט. המון בני אדם מגיעים כל בוקר למקום עבודתם כדי לעשות משהו ביחד. אבל כל אחד בא לשם מתוך האינטרס הפרטי שלו. כל פועל מגיע לעבודה כדי לקבל משכורת, לא כדי ליצור משהו משותף עם הפועלים האחרים. והבעלים רואה במפעל אמצעי להפקת רווח. שיתוף הפעולה בין כל האנשים במפעל הוא פונקציונלי, קר ואינטרסנטי. בכך לא אמרנו ששיתוף הפעולה הזה לא יעיל. להפך, יעילות היא אחד המאפיינים החשובים שלו. אבל המרכיבים הרגשיים החזקים ותחושת השותפות העמוקה נעלמים. לתזה הזאת, בדבר היעלמות הקהילה, היו שותפים בצורה זו או אחרת כל הסוציולוגים הגדולים מן המחצית השנייה של המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. קארל מרקס, אמיל דורקהיים, מקס ובר ואחרים. היו שציינו זאת בצער, אחרים בשמחה. אבל כולם היו משוכנעים שהכיוון ברור ולא ניתן לשינוי. הקהילה הופכת לזן נעלם. אם התזה הזאת, שנולדה בסוף המאה ה-19, הייתה נכונה, הרי שהיום, בראשית המאה ה-21, קהילות לא היו קיימות כלל, והמושג הזה היה מציין משהו שעבר מן העולם, ונוכח רק בזיכרונות ילדותם של הזקנים או בספרי ההיסטוריה. העובדה שהקהילה ממשיכה להיות אחד המושגים המדוברים ביותר בסוציולוגיה, בפוליטיקה, בתרבות, ובעשור האחרון גם באינטרנט, מוכיחה שמבשרי מותה טעו בפרוגנוזה שלהם. הם לא טעו לגמרי. הדבר שאותו ראו טוניס, ובר וחבריהם, הדבר שעליו דיווחו בספרים ובמחקרים שלהם, הוא היעלמותה של הקהילה הישנה, המסורתית. היא באמת נכחדה, והיום איננה קיימת בשום מקום, מלבד אולי בשולי השוליים של העולם המודרני. בתנאים מודרניים של מוביליות חברתית, דמוקרטיה, תיעוש ואיור, אי אפשר לקיים קהילות קטנות, סגורות ופטריארכליות, כפי שהיו הקהילות בימי הביניים. לפחות אי אפשר לעשות זאת מבלי להפוך למקרה אזוטרי שכותבים עליו מחקרים באנתרופולוגיה, אבל הוא לא חלק מחיי הציבור הרגילים. חסידות תולדות אהרון היא אולי דוגמה כזאת, או קאטה איימיש באמריקה. קהילות קטנות, עניות ופרימיטיביות, המפנות עורף לעולם המודרני. אלה יוצאים מן הכלל, המעידים על הכלל. המבט הכללי על החברה דווקא מאשר את הבחנתם של הסוציולוגים מן המאה ה-19. הקהילה המסורתית הישנה גוועה ועברה מן העולם. אבל מה שנעשה ברור במהלך המאה ה-20 הוא שהיעלמות הקהילה לא ביטלה את הצורך האנושי בקהילה או את הרעב לקהילה. בני האדם לא מסתפקים בקשרים חברתיים, פונקציונליים וקרים, שהמניע להם הוא האינטרס הפרטי. הם מחפשים קשר אנושי, מסגרות קונקרטיות להזדהות והשתייכות. אפיקים להגשמה עצמית, מקום שבו רואים אותם כאנשים שלמים, ולא רק כנתונים סטטיסטיים בחברת המונים. במילים אחרות, הם מחפשים קהילה. הקהילה המסורתית מתה, אבל לאורך המאה ה-20 נוצרו שוב ושוב דפוסים קהילתיים חדשים. הקהילות החדשות שהופיעו בתוך המציאות המודרנית היו שונות מאוד מן הקהילה המסורתית של פעם. הקהילה המסורתית הייתה מסגרת השתייכות טוטלית. היא הקיפה עבור חבריה את כל תחומי החיים ונתנה להם מענים לכל סוגי הצרכים. בקהילה המסורתית אנשים חיו, עבדו, התפללו וחגגו חגים בתוך אותה קהילה. מהקהילה הזאת הם גם קיבלו סעד כלכלי ביום צרה או ביום שמחה. הם קיבלו ממנה את תכלית קיומם, את נורמות ההתנהגות ואת הערכים שבהם האמינו. הקהילה המודרנית לעומת זאת איננה טוטלית. היא מספקת מענה על צרכים מסוימים של הפרט, אבל לא על כל צרכיו, ואדם יכול להיות חבר בכמה קהילות שונות במקביל. הבדל חשוב עוד יותר הוא שהקהילה המסורתית הייתה מסגרת השתייכות שנולדים לתוכה, חיים בתוכה ועוזבים אותה רק במוות. בדרך כלל, בני האדם לא בחרו בקהילות שלהם ולא החליפו קהילות במהלך חייהם. הקהילה המודרנית לעומת זאת היא מסגרת השתייכות וולונטרית. אדם חבר בקהילה משום שהוא בוחר מרצונו להשתייך לקהילה, והוא חבר בה רק כל עוד הבחירה הזאת בתוקף. בחלק מן הקהילות המודרניות, המרכיב של הבחירה לא כל כך ברור, משום שהקהילות הללו מתפתחות באופן טבעי לכאורה, בלי החלטה מודעת ומכוונת ליצור קהילה. נחשוב למשל על שכונה עירונית קטנה בישראל של פעם. בשנות ה-70 וה-80 שודרה בטלוויזיה הלימודית סדרה ללימוד לשון שנקראה הילדים משכונת חיים. שכונת חיים הייתה דוגמה לקהילה שכונתית, שבה הילדים לומדים כולם באותו בית ספר ומשחקים ביחד בחצר אחר הצהריים, והמבוגרים נפגשים במקולת השכונתית או בבית הקפה השכונתי בשובה מהעבודה. אבל גם שכונה כמו שכונת חיים אינה דומה לקהילה מסורתית. אנשים יכלו בכל עת לעזוב את השכונה או להצטרף אליה. הם גם יכלו סתם לגור בה בלי לקחת חלק בחיים הקהילתיים. אלה מאיתנו שראו את התוכנית בילדותם, זוכרים בוודאי את דמותו של מדריך הנוער שאותו גילם ססון גבאי. מדריך נוער הוא כמובן דמות קהילתית האפשרית רק בהקשר מודרני. מישהו במשרד החינוך או ברשות המקומית משלם לו משכורת כדי שיארגן את חברת הילדים בשכונה. בקהילות מודרניות אחרות, מרכיב הבחירה האישית של המצטרפים לקהילה בולט הרבה יותר לעין, משום שאלה קהילות המוקמות מתוך החלטה מודעת ליצור קהילה ולממש בה איזה טוב משותף. קהילות כאלה מכונות intentional communities, קהילות רצוניות או קהילות התכוונותיות, מן המילה intention באנגלית שפירושה בעברית כוונה או התכוונות. הקיבוץ הוא דוגמה מובהקת לקהילה התכוונותית. הוא סוג של קהילה מודרנית שבאה במובן מסוים לרשת את מקומה של הקהילה המסורתית. משה אונה, ממנהיגי הקיבוץ הדתי, ביטא רעיון זה בשם שנתן לקובץ מאמרים שלו על הקיבוץ והקבוצה. הוא קרא לספר הקהילה החדשה, ובכך ניסה לומר שהקבוצה השיתופית בארץ ישראל היא יורשת מקומה של הקהילה היהודית המסורתית בגולה. אבל בשליש האחרון של המאה ה-20 קרה משהו לקהילות החדשות. משהו שמזכיר את מה שקרה בסוף המאה ה-19 לקהילות הישנות. מחקרים שונים מראים שמגמת הקהילתיות בעולם המערבי המתועס הייתה בעלייה מתמדת פחות או יותר בעשורים הראשונים של המאה ה-20, והגיעה לשיא בשנות ה-60. במהלך שנות ה-70, מדדי הקהילתיות נשארים יציבים, בלי לעלות או לרדת, ומאז שנות ה-80, כל המדדים האלה נמצאים בצלילה חריפה כלפי מטה. כל מסגרות ההשתייכות הוולונטריות, פרט אולי לכנסיות נוצריות פונדומנטליסטיות, נמצאות בתהליך מואץ של אובדן חברים, הזדקנות, התפרקות ודעיכה. זהו הרקע להופעתו בשנות ה-80 של זרם הגותי בשם הקומיוניטריאניזם, או בתרגום לעברית, הקהילתנות. הקהילתנות היא זרם הגותי בולט בסוציולוגיה ובפילוסופיה בארצות המערב, ובעיקר באמריקה, ב-20 השנים האחרונות. ההוגים הקהילתנים הם לא סוציאליסטים אלא ליברלים. אבל הם מבקרים את הגישה האינדיבידואליסטית בליברליזם ומחפשים דרכים להחייאת הקהילה והערכים הקהילתיים בחברה המודרנית. לטענתם, בעולם הסופר-טכנולוגי שנוצר במערב בסוף המאה ה-20, הקשרים הקהילתיים בין בני האדם הולכים ונעלמים. האנשים מסתגרים במכוניות שלהם, בבתים שלהם ומול מקלטי הטלוויזיה. כתוצאה מכך, המרחב הציבורי מתרוקן וחיי הפרט נעשים דלים, מנוונים ותלויים בבידור המסופק דרך הטלוויזיה. לתהליך הזה יש גם השפעה חמורה על הדמוקרטיה. בני האדם מאבדים את היכולת לעשות דברים ביחד, ובכלל זה גם היכולת להתאחד ולפעול למען מטרה פוליטית משותפת. הצבעה ב-SMS לזכות המועמד המועדף בתוכנית הריאליטי מחליפה את הפעולה הממשית עם אנשים ממשיים לשיפור פני השכונה או מערכת החינוך העירונית או הפוליטיקה הארצית. הקהילתנים אינם מרבים לבקר את הקפיטליזם. אולי משום שבאמריקה ביקורת הקפיטליזם היא לא פופולרית, והם רוצים להישאר חלק מן המיינסטרים. אבל הוגים אחרים ברחבי העולם המערבי, הקרובים מבחינות מסוימות לזרם הקהילתני, מצביעים במפורש על קפיטליזם התאגידים המודרני כעל סכנה ברורה ומיידית לתושבי כדור הארץ. במרוץ שלו, אחרי רווחים גדולים ככל האפשר, קפיטליזם התאגידים פוגע באקולוגיה, משעבד אליו אוכלוסיות שלמות, משמיד תרבויות מקומיות ויוצר תרבות מסחרית אחידה ורדודה שמקיפה עולם ומלואו. מבקרי הקפיטליזם מצביעים על הקהילה כעל גורם העשוי להיאבק בקפיטליזם התאגידים. למשל, על ידי יצירת שוק מקומי של מוכרים וקונים שידירו רגליהם מהרשתות הגדולות. למשל, על ידי קהילות ברטר שבהן חברי הקהילה מחליפים ביניהם סחורות ושירותים בלי להזדקק לכסף. למשל, על ידי יצירת תרבות מקומית שתהיה אלטרנטיבה למה שמשודר בטלוויזיה. למשל, על ידי הקמת גינות קהילתיות שיספקו לחברים ירקות טריים ובריאים. למשל, על ידי פיתוח תודעה פוליטית מתוך דיאלוג פוליטי בין חברי הקהילה. הבעיה היא כמובן שהרבה יותר מכפי שהקהילות החדשות מסכנות את קפיטליזם התאגידים, קפיטליזם התאגידים מסכן את הקהילות החדשות. אפשר לומר שהקפיטליזם הישן, זה שראו מול עיניהם קרל מרקס, מקס ובר ופרדיננד טוניס, חיסל את הקהילה הישנה, המסורתית. והקפיטליזם החדש, קפיטליזם התאגידים, מאיים לחסל גם את הקהילה החדשה, המודרנית. כשאנו מצוידים בתובנות האלה, נחזור עכשיו ונתבונן בקיבוץ. נתעלם לרגע מן ההיבטים השיתופיים סוציאליסטיים של הקיבוץ, ואפילו מן המאפיינים החלוציים והציוניים שלו, ונבחן אותו רק על פי חיי הקהילה שלו. קשה להתווכח עם הטענה שכאן נוצר משהו מרשים באמת. במהלך המאה ה-20, הקיבוצים יצרו לעצמם חיי קהילה עשירים, תרבות קהילתית ומנגנון קבלת החלטות המבוסס על דמוקרטיה ישירה. ההוגים מן הזרם הקהילתני ממעטים להתייחס לתנועה הקיבוצית, למרות שאחד מדובריו הבולטים של זרם זה הוא הישראלי לשעבר עמיתי עציוני, שחי בקיבוץ במשך תקופה קצרה ואפילו למד אצל מרטין בובר. וכל זאת, נדמה שהישגיו של הקיבוץ בתחום חיי הקהילה צריכים לגרום לכל קהילתן התפעלות עמוקה. הנה כאן, בקיבוץ, הוכח שבני אדם יכולים לקיים חיים של מעורבות קהילתית אינטנסיבית בתוך הקשר מודרני. חברי הקיבוץ הם שותפים פעילים בתהליכי קבלת ההחלטות בתחומים השונים המעצבים את מקום מגוריהם. החברים נבחרים לוועדות כמו ועדת תרבות, עבודה, בינוי, חינוך וכדומה. ועדות החברים מקבלות החלטות וקובעות מדיניות. ברובד גבוה יותר נמצאים המזכירות, המזכיר ומרכז המשק, כל אלה נבחרי ציבור, ועל כולם חולשת אספת החברים שבה מוזמן כל חבר להביע את דעתו, לשמוע את האחרים, להצביע ולהשפיע על ההחלטות. החוסן הקהילתי של הקיבוץ ניכר עוד יותר בתחום התרבות. הקיבוצים יצרו תרבות עשירה ומפותחת שהתבטאה בעיקר בטקסי החגים ובטקסי מעגל החיים, בריתות, בר מצוות, חתונות ולוויות. אפשר לומר שבקיבוץ נוצרה הצורה המפותחת והמרשימה ביותר של יהדות חילונית במאה ה-20. הטקסים הקהילתיים בחדר האוכל החליפו את התפילות בבית הכנסת. סדר הפסח הקיבוצי וההגדה של פסח הקיבוצית הם מן היצירות התרבותיות המרשימות ביותר בעולם היהודי של המאה ה-20. בקיבוץ שבו נולדתי, קיבוץ יוטבטה, ישבו בחג סוכות האחרון 1,000 איש בסוכה שנבנתה על הדשא המרכזי וחגגו ביחד את החג. התרבות הקיבוצית היא לא רק אלטרנטיבה לדת. במידה רבה, היא אלטרנטיבה לתרבות ערוץ 2, שבה מיליוני אנשים משתתפים בחוויית הצפייה, אבל כל אחד יושב לבדו מול המקלט, והצופים כולם הם צרכנים פסיביים של מה שמוגש להם. הדבר החשוב מכל באורח החיים הקהילתי הקיבוצי, על מאפייניו החברתיים והתרבותיים, הוא שהוא התעצב מבלי להפנות עורף לעולם המודרני הטכנולוגי ולתרבות ההמונים. הקיבוצים אינם ולא היו אף פעם קט מסתגרת. יש בהם טלוויזיות ויש בהם אינטרנט. אומנים ובדרנים מוזמנים להופיע בתשלום בעולם הקיבוצי. חברי הקיבוץ מדברים באותה שפה כמו הישראלים שמחוץ לקיבוץ. אלה גם אלה ראו אתמול את האח הגדול או את החדשות של ערוץ 2. אפשר שדבר זה מקשה על עיצוב הדרך המיוחדת של הקיבוץ, אבל זו ראיה שאפשר לעצב חיי קהילה עשירים מבלי לשלם על כך במחיר של הסתגרות מהעולם הגדול, ויתור על הקדמה הטכנית וכיתתיות. מרבית הקיבוצים נטשו כבר לפני שנים את הרטוריקה הסוציאליסטית. מרבית הקיבוצים ויתרו כבר לפני שנים על עקרון העבודה העצמית, וגם השיתוף והשוויון כבר בוטלו ברוב הקיבוצים שעברו תהליכי הפרטה. מה באשר לחיי הקהילה? האם אפשר לומר שבתחום זה הצליח הקיבוץ יותר מכפי שהצליח בתחומים אחרים, כמו הגשמת הסוציאליזם או חיי השיתוף? האם זהו המקום שבו הקיבוץ הוא עדיין אוטופיה ממשית? זה כנראה לא כל כך פשוט. כשדיברתי קודם בשבחם של חיי הציבור והיצירה התרבותית בקיבוץ, השתמשתי בלשון הווה. אבל אולי הייתי צריך בעצם להשתמש בלשון עבר. אכן, ישנם קיבוצים שהתיאור הזה נכון לגביהם. אבל עבור רבים אחרים, מה שאמרתי קודם מתאר את ההיסטוריה, לא את ההווה. במקום שהייתה פעם קהילה תוססת ופעילה, יש רק עזובה חברתית. במקום שהייתה פעם תרבות יוצרת, שיממון תרבותי. המשבר הגדול שהתנועה הקיבוצית נקלעה אליו באמצע שנות ה-80, חיסל ברבים מן הקיבוצים את חיי הקהילה ואת התרבות הקהילתית. כשנהפכה החברה הישראלית לחברה קפיטליסטית דורסנית, הקהילות קרסו ברבים מן הקיבוצים. כפי שאמרתי קודם, קפיטליזם מודרני הוא גורם המפרק את הקהילות המודרניות. אבל נדמה לי שהשאלה החשובה ביותר באשר לאופי הקהילתי של הקיבוצים, היא שאלת הקשר שבין השיתוף הכלכלי לבין חיי הקהילה. אלה המובילים בעשורים האחרונים תהליכים של הפרטה בקיבוצים, לא שואפים לוותר על האופי הקהילתי של הקיבוץ. הם מבקשים לשמר את הקהילתיות, אבל לשחרר את הקיבוצים מן העול, או מה שהם מבינים כעול, של השותפות הכלכלית. הקהילתיות נחשבת לרצויה ורלוונטית לימינו, אבל השיתוף נתפס כשריד מן העבר שחייבים להשתחרר ממנו. פעמים רבות אפילו משתמשים בקיבוצים במילה קהילה כדי לציין את הסדר החדש שהחליף את הסדר הקיבוצי הישן שהיו בו שיתוף ושוויון. בקיץ האחרון התקיים במכללת עמק ישראל כינוס בינלאומי של חוקרי קומונות וקיבוצים. אחד המרצים, דוד זקס מגבעת ברנר, ניסה להוכיח בהרצאתו שחיי התרבות בקיבוץ גבעת ברנר לא רק שלא נפגעו מן ההפרטה, אלא הם משגשגים היום יותר מאי פעם בעבר. נדמה לי שזו השאלה המכרעת הניצבת היום לפתחם של הקיבוצים המופרטים, שהם הרוב הגדול של הקיבוצים. האם אפשר לבטל את השיתוף ולשמר את הקהילה? או שבמוקדם או במאוחר, לאחר שנעלם השיתוף, ייעלמו גם החיים הקהילתיים והתרבות הקהילתית. קיבוצניקים, אנשי רוח וחוקרי קיבוץ מתווכחים על כך, ומן הסתם ימשיכו להתווכח בשנים הקרובות. גם את השאלה הזאת, כמו שאלות חשובות אחרות בסדרת הרצאות זו, אנחנו צריכים להשאיר בינתיים כשאלה פתוחה.